אחד המוטיבים המרכזיים שמורי חמי זכרונו לברכה עסק בהם והרבה לדבר עליהם הוא קידוש השם. לקידוש השם יש כמה היבטים וכמה הלכות, ואני מבקש להרחיב מעט בנקודה זו במסגרת הזמן הקצר. אבקש להתבונן במצוות קידוש השם ובעניין קידוש השם, ולנסות להתחקות מדוע הדבר הזה היה מוטיב כל כך מרכזי ועניין כל כך מרכזי בדרכו ובתפיסתו ובהגותו של הרב עמיטל זכרונו לברכה. בסוף ספר רסיסי טל חלק א' כתב מורי חמי שורות אחדות לזכרו של מורו ורבו הרב חיים יהודה לוי. הוא מתאר את דמותו, גם מעניין, שלמד בליטה, במיר, ובא לגוספרדיין, להונגריה. ואז התחילו הפרעות והצרות של הנאצים. והוא כותב, באותה עת, בפגישתי האחרונה עמו, תהיתי לפניו, מה יצא מחלומותינו המשותפים להגדיל תורה ולהאדירה? הוא היה נער בן 16, והוא הבין שהולך להיות רע, והישיבה הולכת להתפרק, אותה ישיבה חדשה שפתח שם רוב ורבו. מה יהיה עם החלומות להגדיל תורה להאדירה? ענה לי, הלא תמצית כל שאיפותינו לעשות רצונו יתברך, ואם זה רצונו יתברך שנערד על קידוש שמו, נרכז את כל שאיפותינו מתוך השלמה ועשיית רצונו יתברך. והיינו, נכון, יש לנו חלומות, יש לנו רצונות, אבל בסופו של דבר כולנו מחויבים לרצונו יתברך. ואם זה, אנחנו לא בלבטים על רצונו יתברך, ואם זה רצונו, אז נרכז את שאיפותינו בעשיית רצונו, נערד על קידוש השם. הדבר הזה היו השלכות נוספות, באותו ויכוח מפורסם עם שיקו אגן. ואכן, כשהרמב"ם מביא את מצוות קידוש השם, הוא מדבר על מסירות נפש בעיקר, כל פרקי מלכות יסודי התורה, פרק שעוסק בלהרג על קידוש שמו. זה תמצית הפרק, וכך גם הדברים מנוסחים בצורה מאוד ברורה בספר המצוות של הרמב"ם, מצוות ט', מצוות קידוש השם, היא מצווה למסור את הנפש עד כלות, בסיטואציות השונות המפורטות, כפי שהרמב"ם הניף את ידו החזקה לפרט את הסיטואציות השונות של המצווה הזאת, על פי הגמרות וחז"ל. וזה היבט אחד של ההליכה עד כלות, עד מסירות נפש, להרג על קידוש השם, עד כדי מסירת החיים, כי החיים, יש משהו שהוא מעבר לחיים, שהוא מעל החיים. אלה הדברים הפשוטים. הקשים מאוד מבחינה האנושית, הדרמטיים מאוד מבחינת חיי אדם. אבל זאת ההלכה כפשוטה, זאת המצווה, ונקדשתי בתוך בני ישראל. בסוף הפרק, בהלכה האחרונה, בפרק חמישי, בהלכות יסודי התורה, הרמב״ם גם מביא משהו ככה בשוליים, שיש בכלל קידוש השם גם דברים נוספים. וזה בחיים עצמם. אם אני אומר שאצל הרמב״ם זה מופיע ככה ממש ככה בסוף, באיזה שהם כמעט כערת שוליים, שיש דברים אחרים שהם בכלל חילול השם, וכדוגמתם יש דברים שהם, שאם אדם עושה אותם באורח חייו, אגיע לזה מיד, הרי זה קידש השם ועליו הכתוב אומר, ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. דברים האלה הרב עמיטל נתן מקום מאוד מאוד מרכזי. אני גם עליהם רוצה להתייחס. המקור המרכזי הוא הברייתא שמופיעה במסכת יומא, וגם מופיעה בצטט אותה כאן, שפה לבני אדם. אותה ברייתא שהגמרא אביי סומך עליה את ידו. ברייתא אומרת, תניא, ואהבת את השם אלוקיך, שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך, שיהיה קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ויהיה משא ומתנו בנחת עם הבריות. מה הבריות אומרות עליו? אשרי אביו שלימדו תורה, אשרי רבו שלימדו תורה, אוי להם לבריות שלא למדו תורה, פלוני שלימדו תורה, ראו כמה נעים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו, עליו הכתוב אומר, ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. אבל להפך, לא טוב. ברייתא ממשיכה, אני עצרתי באמצע. מה יש כאן בברייתא? שהרמב״ם מצטט אותה גם. זוהי דרישה מוסרית שיהיה משא ומתנו בנחת עם הבריות, כמה נעים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו, ובגמרא יש פירוט נוסף. זוהי דרישה מוסרית, ודרישה מוסרית באופן מיוחד מלומדי תורה. הברייתא קושרת את הדרישה המוסרית המיוחדת שהיא לפנים משורת הדין, ורמב"ם כשהוא מצטט את הברייתא הזאת, תא, שאני קורא לזה מעין סיום או חיתום או הערת שוליים כזאת בשולי הפרק המרכזי של מסירות נפש, זו דרישה מוסרית מחכמים ומלומדי תורה במיוחד. זה דבר שמורי חמי הדגיש לא פעם ולא פעמיים, שמלומדי תורה קיימת דרישה מוסרית גבוהה יותר. והדרישה הזאת, שני צדדים לה. זו דרישה לחיוב, וחס ושלום, אם היא לא מתקיימת, יש בה גם חילול השם. כמו הדוגמאות שמופיעות שם באותה גמרא, וגם בברייתא שם במסכת יומא לגבי ארבעה חילוקי כפרה של חילול השם. היבט נוסף שיש כאן הוא האחריות האישית. אדם יש עליו, מוטלת על אדם אחריות אישית שהיא מעבר לקיום מצוות. מוטלת על אדם, ובמיוחד כפי שאמרנו על עובדי התורה, אחריות שהיא מעבר לקיום המצוות במובן של לסמן וי על קיום מצווה, אין באמת לקדש שם שמיים על כל המשמעות של זה. אדם חדור בתחושה של שליחות, אדם צריך להיות חדור בתחושה של שליחות לקדש שם שמיים בעולם. אדם הולך בעולם הזה וחובתו בעולמו לקדש שם שמיים, כמובן לקיים את המצוות, לנהוג נכון, להימנע מעבירות, לקיים מצוות עשה, אבל בסופו יש איזה משהו שהוא מעבר לזה, או שהוא חורז את זה, לקדש שם שמיים. וגם הרמב״ם אומר שמי שעושה מצווה לשמה, וכן מי שנמנע הוא פורש מעבירה, הוא מחדש שם שמיים. מעבר לכך, אני חושב שמה שמייחד את החובה הזאת, או את הערך הזה של קידוש השם, הוא ההתחשבות בשיפוט האנושי. מה קובע אם אדם מקדש את השם או לא? מה הקריטריון לקידוש השם? וכפי שאותה ברייתא שציטטנו אומרת, הקריטריון הוא מה שהבריות אומרות עליו. מה שאנשים אומרים ברחוב. מה הבריות אומרות עליו? אשרי אביו שלימדו תורה, אשרי רבו שלימדו. הבריות זה אנשים הפשוטים, זה הבעלי הבתים. הקריטריון שקובע האם האם יש כאן קידוש השם? האם זה אדם בעל מעלה? האם יש כאן באמת איזה דמות מופת ללמוד ממנה? זה מה שהבריות רוצות, מה שהבריות אומרות. וכמובן, דבר כזה מתבסס על הנחה שיש מוסר אנושי של בריות שאומרות שהן לאו דווקא באות מבית המדרש, ולאו דווקא באות בסרגל של הלכות מסוימות, אלא מה שנראה לבריות, מה שנראה לבריות כנכון, כמוסרי. ואם הן אומרות כך, זה נקרא קידוש השם. יש כאן מפגש מאוד מאוד מרתק, מאוד מאוד מיוחד, בין קידוש שם שמיים, משהו מאוד מאוד גבוה, למה שהבריאות חושבות באופן מאוד מאוד אינטואיטיבי. אבל מעבר לכך, יש כאן דבר נוסף בברייתא שמצוטטת גם במקומות נוספים מעבר לאותה גמרא. הברייתא פותחת כפי שהיא מצוטטת ביום הפיוב, תניא, ואהבת את השם אלוקיך שיש שם שמיים מתאהב על ידך וכו'. דהיינו שקידוש השם הוא בעצם שם שמיים שמתאהב על ידו. קידוש השם הוא קידוש, הוא בעצם פעולה או מצב שבעקבותיו שם שמיים מתאהב, שמוסיף אהבת השם. ואולי זה חלק ממצוות אהבת השם. זה קשור למצוות אהבת השם. זה נכון לגבי אותו סיפור נורא על רבי עקיבא, שמסר את נפשו ואמר, מתי יבוא פסוק זה, כל ימי הייתי מצטער, מתי יבוא פסוק זה לידי והקיימנו, ואהבת את השם אלוקיך, התכוון לפסוק, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך וכל נפשך, אפילו נותן את נפשך. במופע הקיצוני של קידוש השם. אבל במופע הפשוט יותר, בחיי היום יום, זה להוסיף אהבת השם. והדברים האלה היו חשובים במיוחד אצל מורי חמי, בדור שהיה צריך להוסיף שם אהבת השם, בדור שהציב סימני שאלה על האמונה ועל המצוות, ובדור שהייתה בו גם כפירה והתרחקות משם שמיים. ולכן העניין של קידוש השם תפס מקום חשוב במיוחד בדור כזה. או אם תרשו לי לצטט כאן מתוך הארץ נתן לבני אדם, אם בדרך כלל יש חובה על תלמיד חכם להעיף שם שמיים, על אחת כמה וכמה שחובה זו קיימת בדור שבו יש ציבור כל כך גדול שעזב את דרך התורה והמצוות. דברים נכונים במיוחד בארץ, שהמתח בין דתיים שאינם דתיים קיים בהקשרים נוספים. ולכן יש ערך חשוב של אהבת השם, של להוסיף שם שמיים, להוסיף אהבה, שיהיה שם שמיים מתאהב על הבריות בדור כזה במיוחד. ולכן קדיש לזה ונתן לזה משקל בעל ערך מיוחד. כאן המקום רק להעיר שהרמב״ם מביא דרשה דומה במצוות אהבת השם בספר המצוות מצווה ג', שיש שם שמיים מתאהב על ידך. הרמב״ם לא כולל את זה במצוות קידוש השם, הוא כולל את זה במצוות אהבת השם, מביא את הדרשה בספרי. ולעניות דעתי הרמב״ם כמו עריף לא גורס את המשפט הראשון הזה בברייתא. הרמב״ם מצטט את הברייתא במסכת יומא בלי הפתיחה הזו של ואהבת את השם אלוקיך שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך. גם עריף לו שמביא את הברייתא הזאת בגמרא לא גורס את המשפט הזה, ולעניות דתי הוא לא גורס את זה, אינני מכיר את הגרסאות שהיו לפניו, אבל הוא בוודאי מביא את שיש שם שמיים מתאהב על ידך אצל הרמב״ם זה קשור למצוות אהבת השם, ולא קשור למצוות קידוש השם. כפי שהוא אומר בספר המצוות, ואהבת את השם אלוקיך, מביא את הספרי, אהבהו על הבריות כאברהם אביך, שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן, כמו שאברהם בעבור שהיה אוהב השם, דרה של האמונה מחוזק אהבתו, כך אתה אהוב אותו עד שתדרוש האנשים אליו. והדרישה הזאת של הרמב״ם היא בעיקר דרישה, אם אני מתרשם נכון מדבריו, דרישה כזאת שתדרוש, תסביר להם תיאולוגית את האמונה. בעוד מצוות קידוש השם לפי הרמב״ם היא לפרסם את אמונת הייחוד בלי להסביר. מצוות אהבת השם זה להסביר, זה לדרוש, לקרב, למשוך באבותות אהבה. מצוות קידוש השם במובן הקלאסי של מסירות נפש זה רק לפרסם את האמונה. אז זה הרמב״ם. מאידך הגרסה שלפנינו כן קושרת את עניין קידוש השם לאהבת השם, להאהיב שם שמיים על הבריות. ואני רוצה לסיים ולהזכיר מוטיב נוסף שאצל הרב עמיטל זכרונו לברכה היה מאוד מאוד מרכזי, והוא קשור למשמעותה של מדינת ישראל, במיוחד אחרי השואה. אם הדברים נכונים במישור הפרטי, במישור האישי, הדברים נכונים שבעתיים במישור הלאומי. הוא ראה את קיומה של מדינת ישראל כאיזשהו קידוש השם אחרי חילול השם הנורא שהיה בשואה, במלחמה. ועל הדבר הזה יש השלכות נוספות. אני אמנה עכשיו רק שתי השלכות. אחת, בסוף ספר רסיסי תל א', יש מאמר חשוב על מלחמות ישראל בזמן הזה, שם הוא רואה את כל מלחמות ישראל, גם מלחמות מצווה וגם מלחמות רשות, מטרתן היא ייחוד השם וקידוש שמו. אני מצטט, המסקנה עולה מבירור הלכה זו שלדעת הרמב״ם, כל מלחמות ישראל, אין מלחמות מצווה ואין מלחמות הרשות, מטרתן העיקרית היא מלחמה למען ייחוד השם, לשבור זרוע רשעים, למלא את העולם צדק, ואין ספק שלתפיסה זו השלכות בתחום המחשבה היהודית ואין מקום להאריך. עניין נוסף הוא הדרישה המוסרית ממדינת ישראל. אם אמרנו שקידוש השם במובן הזה מציב דרישה מוסרית מלומדי התורה, כך מדינת ישראל מחויבת לעמוד בסטנדרטים מוסריים על פי מה שהבריות שופטות. ואני אצטט. במישור הלאומי, אם מדינת ישראל תתנהל בדרכי צדק ומוסר, הרי שיהיה בכך קידוש השם במובן הלאומי, והתקיימו בנו דברי הכתוב, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, וידוע גויים כי אני אדוני אלוהים אדוני, והקדשי עמכם לעיניהם, ולקחתי אתכם מן הגויים וקיבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל תומותיכם ומכל גידולכם הטהרתם, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם, ואסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר, ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו ומשפטיי תשמרו ועשיתם, וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם, וייתם לי לעם, ואנוכי אהיה לכם לאלוהים.